של בנן.
אפשר לומר ששורש החינוך המקולקל הוא הגאווה. כשאדם מתגאה, כל המידות הרעות מופיעות, כל החינוך שלו מתקלקל. ולכן אם אנחנו רוצים להיות מחונכים, רוצים לחנך את הילדים, צריך להשתדל להתחנך להיות ענוותנים. אז ראינו שענווה אין הכוונה בחוסר ביטחון עצמי, נכון? אלא להיות פשוט, להיות פשוט מי שאתה, בלי חשבונות מיותרים. אדם ענב למעשה נמצא בעמדה שהוא פועל את מה שנכון לפעול, והוא לא מחזיק מעצמו כשהוא פועל. הרמח"ל אומר באדיר במרום, שמה ההבדל בין משנה חטא אדם הראשון לאחרי החטא? מה השתנה? בפועל, מה כתוב שקרה מיד אחרי שהם חטאו? או מה הנחש אומר להם? למה כדאי לכם לאכול? ותפקחנה, זאת אומרת, אם תאכלו, העיניים שלכם ייפקחו. כן? ואז תהיו כמו אלוקים. אבל להיות כמו אלוקים זה גאווה. להיות כמו אלוקים זה אומר, אני אלוקים, אני לפחות רוצה להיות כמו אלוקים. זה גאווה. אבל הוא אומר גם שהעיניים נפקחו. מה זה אומר שנפקחו העיניים? מה לפני, מה לפני כן הלכו עם עיניים סגורות? ותפקחנה עיניך. מה נפקח? אומר הרמח"ל שלפני החטא הם חיו בהנהגה אחרת לגמרי. מה היה אחר? אומר שהם פעלו, הם עשו את מה שנכון לעובדה או לשומרה. הם עשו מה שצריך לעשות בלי שום ייחוס לעצמם, לכל מיני, הם עשו את רצון השם כי הם רצו לעשות רצון השם, רצו לעשות רצון השם, והם הרגישו שהשם נמצא איתם. את הנוכחות האלוקית בחיים הייתה מאוד חזקה. זה ענווה גמורה. זאת אומרת, זה התבטלות לרצון השם, ומתוך כך אני אוכל ושותה וישן ומתחתן, בסדר? זאת אומרת, אבל יש איזה פשטות עצומה בחיים. בא הנחש ואומר להם, תשמעו, אני רוצה להציע לכם אתגר יותר גדול, שאתם תתלבטו, ואז כשתקבלו החלטה טובה זה יהיה מדרגה עוד יותר גבוהה, כי זה בא ממקום יותר נמוך. זה בא ממקום של לא שאתם כל כך ברור לכם לעשות רצון השם, אלא אתם לא יודעים, תתנתקו מרצון השם, תחשבו מה אתם רוצים ונראה, תקבלו החלטה נכונה או לא. מה שנראה, תפתחו את העיניים, תתחילו להיות אנשים שעומדים על דעתם, וזה מצא חן בעיניו. אתגר יותר גדול, האדם מחפש אתגרים, אז הוא רצו אתגר יותר גדול. זאת אומרת, רצון השם היה משהו, הוא נושא. על זה אומר הרמח"ל, אומר שלמה המלך, כן, האלוקים עשה את האדם ישר, ישר זה אחד שהוא נקי, אחד שהוא הולך על פי רצון השם, אין לו מאבקים. זה הנקי של מסילת ישרים, או החסיד, זה אדם שהוא רוצה לעשות רצון השם, הוא נורא פשוט לו. הכובש כל הזמן בהתמודדויות, נכון? הוא כל הזמן מתמודד, כן לעשות, לא לעשות. לכאורה, הנקי הוא קל לו יותר, חיים יותר קלים. מי שענב, הרבה יותר פשוט לו. פחות מסובך. הכובש הוא מסובך. התחשק לי לאכול את זה, אבל אני לא אוכל את זה כי זה לא בריא, אבל אני, מה זה בא לי? אבל אני לא, כן אוכל, לא לאכול. כל הזמן הוא כל החיים סובך. הוא מלא חשבונות, לא נעים לי מה הם יגידו, וזה, וכל החבר בישיבה, וזה, אני כן אעשה, לא אעשה. זה הכובש. הוא מלא חשבונות. הוא גם מלא טעויות. הוא עושה טעויות גם. לפעמים הוא גם מצליח, אבל הוא עושה טעויות. עכשיו, ככל שאדם יותר גאוותן, הוא יותר מלא חשבונות. והחשבונות האלה הם חשבונות שמובילים אותו למידות רעות. זאת אומרת, החשבונות האלה זה מה יגידו עליי האחים שלי, מה יגידו עליי ההורים שלי, מה יגידו עליי החברים שלי, מה יגידו עליי, רגע, מה אתה חי כי מה יגידו עליך? זה חשבונות, זה התחשבנויות. תעשה את המעשה הנכון על פי רצון השם. למה אנחנו הלכנו לעולם הזה של ההתחשבנויות? כן? אז זה תלוי בחינוך שאנחנו מחנכים. אם אנחנו מחנכים שכל הזמן יגידו עליי ומה זה, מה יחשבו עליי, אז יוצר התחשבנויות ויוצר גאווה. לעומת זאת, אם האדם ענב, אני רוצה לעשות טוב בעולם, זה המגמה שלי על פי רצון השם. אני לא יודע מה לעשות טוב, אני שואל את השם מה זה טוב, אומר לי מה זה טוב, אני הולך על זה, אני עושה רצון השם, פשוט כל כך. זה ואם הם, מה זה אם הם? הדבר האחריד שיכול להסיק אותי זה אם הם לא יצליחו לקבל את הטוב. הטוב, אני צריך לחשוב איך אני מעביר להם את הטוב באופן שהם יוכלו לקבל אותו. בסדר, אז כשאנחנו באים לחנך את עצמנו, צריך תמיד להבין את ההבדל בין היושר לבין ההתחשבנויות. אלוקים עשה את האדם ישר, והם הביטו חשבונות רבים. זאת אומרת, היושר זה הדעת, כן? לדעת את השם זה להיות ישר. ישר עם אל זה עם ישראל. עם ישראל ישר. את המהות שלנו זה לפגוש את רצון השם בראש הסולם, ולראות איך רצון השם מופיע בתוך המציאות. כי לדעת יש כמה בחינות. הדעת יש דעת עליונה, דעת תחתונה. השורש של הדעת הוא בבחינות הכי עליונות. ואז אני יורד, 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 יורד לעולם הזה. אם אני מחובר לכל אורך הדרך, אני לוקח את הדעת העליונה ומגלה אותה בדעת התחתונה, הכל בסדר. אם אני נשאר בדעת התחתונה, אני מתלבט, אין לי דעת עליונה. זה בדיוק מה שהרב אומר כאן. הוא אומר, הענבה מנמיכה את הדעת העליונה של האדם ומורידה את אורה לעומק עומקה של נשמתו. זאת אומרת, סליחה, מנקודת החיבור של האדם לבורא, לרצון השם, הדברים יורדים לרצון שלנו, ומתוך כך אנחנו פוגשים את האמת לאמיתה. זאת אומרת, כמה שאני יותר ענב, הדברים יותר ברור לי מה אמיתי ומה לא. ממש, כשאדם ענב, הרצון האלוקי כל כך ברור לו. זה מה שהרמח"ל אומר, שאדם חסיד יודע מה דעת קולו, הוא יודע דעת קולו, הוא עושה דברים, ברור שזה רצון השם. לעומת זאת, אדם שהוא לא חסיד, והרצון השם הוא כזה, זה גאוותן, הוא מחליט מה השם, הוא מחליט להשם מה לרצות גם, כן? כביכול, הגאוותן זה סכנה עצומה, כי הוא עושה בשם השם דברים שהם לא רצון השם. זאת אומרת, זה הגאוותן שעוד נדמה לו שהוא ענה, שהוא יודע רצון השם. זה סכנה גדולה, כל מיני אנשים כאלה שמחזיקים מעצמה. לכן אם אנחנו רוצים להידבק בצדיקים, אחד הדברים הראשונים שצריך לבדוק, ועד כמה הצדיק הזה הוא ענה, עד כמה באמת יש פה פשטות, ועד כמה יש פה הרבה הצלצולים ואורות שהם בעצם גאווה. ואז כשבא מישהו גאוותן, אנחנו צריכים להיזהר, לא ברור שהוא יודע את האמת, לא ברור שהוא קשור לרצון השם. אז הענווה, אומר הרב, מנמיכה את הדעת העליונה של האדם ומורידה. הדעת העליונה זה החיבור המתמיד שיש בין רצון השם לבין התוכנית האידיאלית של איך הרצון הזה יופיע. והחיבור הזה הולך ומופיע בתוך המציאות להופעה המעשית של הדברים. אז אם כל רגע מהחיים שלי, כן, כל מעשיך היו לשם שמיים, אומר הרמב״ם, זה לא למעלה, למטה ממדרגת הנביאים. זאת אומרת, מה שאני עושה זה גילוי רצון השם. כאילו, הדבר שמעניין אותי זה התבטלות לרצון השם.
רגע, מה שאתה רוצה באמת?
אבל מה שאני רוצה באמת זה רצון השם.
כן, אבל בא הנחש ואומר לאדם וחווה, לכן לא מתחשק כלום.
זה לא רצון השם. זה גם לא הרצון האמיתי שלי. זה הרצון הבהמי שמרחיק אותי מרצון השם.
לי מתחשק עכשיו לאכול.
אבל זה לא רצון השם, זה לא הרצון האמיתי שלך. זה תאווה גופנית שמרחיקה אותך מעצמך גם. זה לא האמת. ככל שאדם גאוותן הוא רחוק מהאמת, ולכן כל הדעות הרעות ותולדותיהן וכל מיני דרכי העבודה זרה, הכל נובעים ממקור המושחת של הגאווה. זאת אומרת, כי הנשמה לא מופיעה, כי הגאווה אינה מניחה לאור של הנשמה לחדור לעומק העצמיות של האדם, הוא שקוע באפלה. אין פה עצמיות, אין פה בן אדם. עכשיו אם אין בן אדם, אז איך הוא יחיה? יש פה מישהו מסתובב, יש לו ידיים ורגליים והוא הולך, איך הוא יחיה? ממה הוא יחיה? אין פה מישהו, אז הוא צריך לספק לעצמו איזה תכלית קיומית. אני גיבור, יש לי שרירים גדולים, עכשיו יש טעם לחיים שלי, אני עושה שרירים חדר כושר כל יום 3 שעות ואני אעיר קולס כזה ויש לי טעם לחיים. מה הטעם בדיוק? שאני חזק. למה אתה חי? כדי להיות חזק. זה גאווה. אם נשאל מישהו למה הוא חי והתשובה לא תהיה כדי לעשות איזה טוב, בטוח שהוא גאוותן. אם התשובה זה רצון להטיב, עכשיו צריך לבדוק איך זה פועל ואיך זה עובד וכו' וכו'. אבל זה כביכול, ברגע שאין רצון השם כאן, מה אנחנו מוצאים לעצמנו מלא? למה אתה חי? כדי להיות עשיר. למה אתה חי? כדי שלילדים שלי יהיה בתים. למה אתה חי? כדי ש... רגע, עצור. אתה חי כדי לעשות רצון השם. זה הנבא. זה הנבא. עכשיו, איך אתה עושה רצון השם? עם הגוף שלך, עם הכסף שלך, עם המכונית שלך, כל מה שיש לך. ולכן כמה שאדם יותר גאוותן, ככה הוא פחות בעל דעת. לפי רוב הגאווה, ככה יגדל סילוק אור הדעת ויגדל הזדון והשקר. זד יאיר לץ שמו, עושה בעבירת זדון. ואת אדם כזה הוא חסר דעת. אז אנחנו, כשאנחנו באים לחנך את עצמנו, צריך להבין שהחינוך לענווה הוא קריטי. אם אנחנו לא מתחנכים לענווה, אנחנו שומטים את הבסיס הקיומי שלנו.
הרב אמר
שדווקא
כובש יוצר
אמונה
בעצמו.
כן. מי שגאוותן הוא חייב להיות כובש. אין ברירה, במדרגה של גאווה אז הוא עדיין כובש. אם הוא עולה למדרגת הענווה הוא נהיה נקי. עכשיו אם נשים לב איפה נמצאת הענווה במסילת ישרים, בסוף בסוף. למה? כי הדרגה של הענווה בתיקונה זה כבר אחד שהוא נביא כבר. אבל אדם שהוא שואף לענווה, כמו שאמר הנומר, הוא כבר מתחיל להיות נקי. אם אתה שואף לענווה, אתה שואף באמת להפסיק להיות כזה פחחן פנימי וכזה חשבונאי ומנהל חשבונות של, אז אתה מתחיל להיות ענווה. אתה עוד לא הגעת לענווה הגמורה. עדיין לא הגעת לדוד המלך, ליבי חלל בקרבי. זה כבר רגעה מדהימה. כן? הוא בעל רוח הקודש, הוא נביא. אבל אנחנו כבר יודעים שככל שאתה יותר נקי, זה אומר שהצלחת קצת יותר להיות ענווה. פחות גאוות. אפשר להגיד שכל פעם אתה מתגבר קצת על מידת הגאווה, אתה מתנקה. זה כמו סקוטש עם סבון. אתה קצת פחות גאוותן, ניקית את האישיות שלך. אצל ילדים קטנים זה הכי פשוט. ילד קטן, עד כמה שזה מוזר, למרות שיש לו נפש בהמית, הוא ענב גמור. הילד הקטן, אם לא נהרוס אותו, הוא ענב. רק לא להרוס. אם נהרוס, הוא יהיה גאוותן. אבל אם לא נהרוס אותו, הוא ענב. איך אני יודע שילד קטן ענב? יש אספה, ראש הממשלה נמצא שם עם אשתו וכל השרי ממשלה, והילד הקטן שלו בין השנתיים נכנס, אומר, אבא, אני צריך שירותים. יש פה כל השרים, אכפת לו מכל השרים, הוא ילד כזה, צריך שירותים, מה אכפת לו? כן, הממשלה, טילים וזה, צריך להחליט עם מבצע צבאי. הוא צריך, איפה הבקבוק? אני לא מוצא את המוצץ. חוצפן קטן, הוא לא חוצפן, הוא עליו. הוא פשוט. למה הוא נפש באמת? כי הוא מאוד אגואיסט, בסדר. אבל עדיין, השור של הנהרה נמצא פה. אין פה גאווה. הוא אפילו לא מחזיק מעצמו ברמה שהוא אפילו לא יודע להגיד אני הרבה פעמים. אם נגיד קוראים לו מורדכי, אז הוא אומר, מורדכי רוצה מוצץ. הוא לא אומר, אני רוצה מוצץ. מי זה אני הזה? אין, זאת אומרת, יש שם בסיס נפלא להנהרה. לא להרוס את זה. איך הורסים את זה? מתחילים לעשות השבועות בינו לבין אחי. אם תעשה ככה, אז הדודה תיתן לך, והדודה תגיד, והדודה תחשור, לא יודע, בקיצור, מתחילים פה משחקי תדמית, ואז לאט לאט הילד לומד שמה שהוא זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה מה שאחרים חושבים או מרגישים או רוצים ממנו. כן? אז לכן החינוך הנכון הוא עם הרבה דוגמה אישית וסיפורים, ולא על ידי אמצעי כפייה ומניפולציות של ראית איך הוא ילד טוב? גם אתה תהיה ילד טוב. הוא ואני, מה הקשר? זה שהוא ילד טוב. כל הכבוד לו, אלוקים ברא אותו ילד טוב, מה זה קשור אליי? לא, לא, השבעות. השבעות זה כבר גאווה. זה כבר יוצר שנאה וקינה ותחרות. תראו איך האח הגדול שלך מתנהג יפה. למה אתה לא יכול להיות כאור הקטן? לא משנה, בסדר. די, גמרנו. מתחיל להיות גאווה כאן. מתחיל לעשות חשבונות. כל דבר, במקום לחשוב אם זה טוב או לא טוב, הוא חושב, אח שלי היה, ההורים שלי היו אומרים, פורסים אותו. צריך הרבה זהירות לא להרוס את הטהרה הפשוטה, הטום הפשוט של הענבה שיש בילדים הקטנים. בוקר. נראה לי השיעור אחרי צהריים לא יהיה, אולי מחר לא יהיה. שלום, מחר לא יהיה.